60 החדש עם אולגה רז ואבי שמאי. לחיות בגיל השלישי.
שלום, שלום לכם, תודה שבאתם. אנחנו 60 החדש בכאן תרבות, 104.9 וגם 105.3 FM, כמובן שגם באתר האינטרנט שלנו ובאפליקציות השונות שעומדות לרשותכם, שם תוכלו להזין לנו, גם לשאר התכנים שלנו בכאן תאגיד השידור שווה. איתי באולפן, כמו בכל שבוע, פרופסור אולגה רז, שהיא דיאטנית קלינית ומרצה בכירה באוניברסיטת אריאל. שלום אולגה.
שלום אבי.
ואתם יכולים להשתתף בתוכנית על ידי משלוח אס-אמסים, מסרונים, ל-055-966-3992. 055-966-3992. מסרונים בעברית אס-אמסים. איתנו באולפן, תמיר צוברי, על הביצוע הטכני והסיוע בהפקה, אני אבי שמאי, כבר מתחילים. טוב, אולגה, אז הנה עוד שבוע עבר, והתחזיות הקודרות שלך בענייני קורונה מתגשמות.
מתגשמות לצערי, אבל יש לי את זה, אני לפעמים רואה דברים לעתיד ו...
אני חושב שאני חייב לציין פה שאת הראשונה שאמרת לי, מה פתאום הם הורידו את המסכות? הם השתגעו לגמרי.
זה לא נגמר, כן.
וזה לא נגמר. אז אנחנו קודם כל נקרא לכם מפה, כל מי שעדיין לא התחסן ולא חיסן את ילדיו, ללכת ולעשות את זה, כדי שנוכל לשבת יחד בערב החג, כולנו ביחד, כן. ולאכול באופן מוגזם, כמו שאנחנו אוהבים.
שיהיה לנו אחר כך מה לדבר. אני עשיתי היום את החיסון השלישי.
יופי, לבריאות. מצוין.
אני מקווה שזה לבריאות.
אני בטוח שכן. תראי, אולגה. אנחנו כל הזמן מדברים על תזונה, 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 תזונה.
מעניין למה, זה התוכנית הזאת.
כי זאת התוכנית שלנו, אבל לפעמים הקישורים בין התזונה לבריאות שלנו, הם לא כאלה ישירים, האנשים לא עושים את הקישור הישיר.
נכון.
אוקיי? ומיד יהיה איתנו הפרופסור נדיר ארבר,
כן.
שאיתו נדבר על...
על קשר בין תזונה, ובכלל למניעת סרטן במעי הגס, אחד מהסרטנים הנפוצים ביותר, שיכול להיות מסוכן מאוד, אבל זה אנחנו נשאל אותו.
אנחנו נשאל אותו מיד שהוא יהיה איתנו. אוקיי, אז אנחנו אומרים לו שלום, שלום לו הפרופסור. אוקיי, עוד רגע אחד. עוד רגע הוא יהיה איתנו, אז אנחנו נתחיל ונשאל, יש לנו פה... שאלה לאולגה ואבי, תודה על התוכנית. התפרסם תוסף מזון מבוסס על שמן זרעי רימון בטכנולוגיית ננו על מנת לסייע במניעת ניוון תאי מוח. האם מומלץ הגיל השלישי? וזה שואל אותנו מויז.
אוקיי, מויז. השאלה היא מאוד, איך להגיד את זה? לא מדויקת במהותה. אנחנו לא יכולים לדעת מה בעצם משמר לנו על תאי המוח, עד שלא יעשו מחקרים על מחקרים על מחקרים. זה לא מזיק בטוח, בטוח שיש חומרים טובים, אבל אם אפשר לבוא ולהגיד, תאכלו את זה ולא יהיה לכם אלצהיימר, זה לא.
זה לא זה מה שימנע את האלצהיימר, אבל זה לא יכול להזיק.
יכול להיות גם שכן יש לזה השפעות, אבל אנחנו עוד לא יודעים.
זה כמו בכל מיני חומרים אחרים, שעוד מעט אנחנו נדבר עליהם, ואנחנו נדע טוב יותר. אבל אנחנו יודעים כבר שתזונה ים תיכונית,
כן, תזונה ים תיכונית יש לה באמת, גם במחקרים, השפעה חיובית על ירידה בסיכון לאלצהיימר, וזה כמובן בגלל שזה הרבה ויטמינים מינרליים ופיטוכימיקלים חשובים, ושמן זית שהוא מכיל חומרים אנטי סרטניים וכו' וכו'. זאת אומרת, עוד פעם, כמו שאנחנו תמיד פה אומרים איתך, אבי, זה כל כך פשוט לעבור מאוכל אולטרה מעובד לאוכל נורמלי.
אני רוצה להגיד לך שזאת בעיה, כי הנה באה לנו עוד שאלה עכשיו. קניתי בסופר לחם מאוד טעים, לחם אמריקה זה נקרא. אני יודע גם של מי זה, זה מאפייה, אחת המאפיות הגדולות בארץ. הוא מאוד מאוד טעים, אבל אני מרגישה שאני לא שבעה כשאני אוכלת אותו. האם יכול להיות שיש לחם שאינו משביע?
כן, יש אולי לחם שהוא קצת יותר קל, קצת יותר אוורירי כזה. זה נורא עניין של טעם. תראי, אני אוכלת בבוקר שתי פרוסות לחם, לחם קל, קל, כן. במפורש, עם ביצייה, כן. וזה מסביע אותי. אם אני במקום זה אוכל משהו אחר, זה לא יסביע אותי. זה עניין של הרגל, זה עניין של כל אחד עם תחושת הסובה שלו.
אבל אני מכיר את הלחם הזה, ובעיקר הוא מאוד מתוק.
אז יכול להיות שיש שם סוכר, אז אם יש שם סוכר, אז זה באמת לא מסביע.
לא מסביע.
מעלה את האינסולין, וזה לא מסביע.
זהו, יכול להיות שזאת הסיבה, בגלל זה ציינתי את זה. אוקיי, נמשיך עם השאלות שלכם. האם שמן אבוקדו שווה בערכים התזונתיים לשמן זית?
הוא דומה מאוד לשמן זית, זה שמן מצוין. אני אישית טעמתי אותו, לא כך אוהבת אותו, הוא כבד לי, אבל באופן עקרוני, שומן של אבוקדו זה שומן מצוין, חוץ מאותם החומצות שומן שיש בשמן זית ובשמן אבוקדו ביחד. בשמן אבוקדו יש איזו חומצת שומן מסוימת שאין אותה בשמן זית, וכותבים עליה, נחקרו דברים, אולי היום נדבר על זה, אבל אפשר לקנות את זה ואפשר לאכול את זה, זה נורא יקר, אבל אני בעד לאכול את השמן זית הידוע, הבדוק וזה, אבל אם מישהו רוצה להתרענן...
אני אגיד לך שלי זה גם טעים, אז...
מאוד טעים.
אז לי זה גם טעים, ואני אפילו מתגן בזה, כשאני צריך לתגן משהו, אני מתגן בזה.
בתיקון קל, שמן זית לא מתחמצן.
למשל, הביצייה של הבוקר, אצלי בשמן זית.
בשמן זית, לא מתחמצן, וזה נותן טעם מצוין.
יופי, אז עכשיו אנחנו נגיד שלום לפרופסור נדיר ארבר. שלום לך, אדוני.
שלום, נדיר.
שלום.
מנהל המרכז לקידום בריאות, מנהל המרכז המשולב למניעת סרטן.
כן, הנדיר הוא מומחה לסרטן, וכמה שאני מכירה אותו הרבה מאוד שנים, אחד מהמומחים הגדולים לסרטן במעי הגס, ומה שאני חושבת שהכי מעניין את המאזינים שלנו, זה בעצם הקשר בין סרטן לתזונה, ומה שהכי חשוב, איך אפשר למנוע את המחלה הזאת, מה אפשר לעשות כדי לתפוס את זה בזמן. אם בכלל, אם בכלל שזה יהיה.
כן, אולגה באמת חברה ותיקה והמומחית בתחום. אני אתקן תיקון קטן שאני לא מומחה לסרטן, אני מומחה במניעת סרטן.
סליחה,
נכון, אתה צודק.
אז אני רוצה שזה המטרה שלי, שהקולגות האונקולוגים שלי יהיו חסרי עבודה.
כן, שלא יחסו.
ולכן גם פתחנו פה את ה-Integrated Cancer Prevention Center, המרכז המשולב.
איפה זה פה? איפה אתם נמצאים?
באיכילוב, במרכז הרפואי תל אביב, במרכז לקידום בריאות ומרכז המשולב למניעת סרטן, שזה, כמו שאני אומר, לכל אחד צריך להתייחס לגוף שלנו, כמו לאוטו שלנו. אנחנו פעם בשנה אוטו עושה טסט, כשאוטו בריא והוא מרגיש טוב, אתה לא הולך למקום אחד לבדוק אוויר בגלגלים, מקום אחד לבדוק שמן במנוע, מקום אחר לבדוק, אתה עושה את הכל במוסך אחד, בעדיף שיהיה מזה.
זה מוצא חן בעיניי, כי רואים את האדם כמכלול אחד שלם, ולא מטפלים רק בבעיית אור שיש לו לדוגמה, או רק בסוכרת שלו, ולא מתייחסים לבן אדם כמכלול שלם.
נכון, בדיוק.
וזה מטרה של המניעה בעצם.
אז איך אנחנו נמנעים באמצעות תזונה? מה עוזר להימנע מלחלות בסרטן המעי הגס?
אני הייתי בטוח שאולגה התקשרה כדי לדבר איתי על התרופה שפיתחנו לקורונה.
גם זה.
את זה לקינוח. את זה אתה חייב לנו לקינוח.
כי בזה אולגה יודעת, מבינה בזה הרבה יותר.
לא, אבל אתה יודע, אנשים לא כך יודעים שבאמת יש קשר, ומה שהכי חשוב, שהם ידעו איך למנוע את הסרטן, איך לבדוק, מתי לבדוק, מה הדברים שאפשר לעשות באופן נורא נורא פשוט כדי למנוע את המחלה או לתפוס אותה בשלבים הראשונים.
נכון, זה מבחינת, כן, זה לא התזונה שזה מת יותר התחום שלך, ואין לי כן. מעבר להוסיף כן. שמוכח שפעילות גופנית מאוד עוזרת, לא לעשן, מאוד עוזר, ולאכול ברש עם הרבה פירות וירקות, להימנע מדברים... עם סוכר, זה הדברים שהרובן יודעים.
למה סוכר? מה הבעיה עם סוכר?
אותם, אולגה יודעת יותר טוב, אני חושב שסוכר זה הדבר הכי לא טוב שיש.
זה מעלה את רמת האינסולין, זה פוגע באותם החיידקים שיושבים במעי הגס, וזה אותו מעי שכל כך חשוב לנו למנוע את הסרטן שלו.
סוכר זה בכלל, כל זה גם מחלות לב, סוכרת, הכל. הסוכרים זה אבי אבות הטומאה.
אבל אנחנו יונקים מחלב ממנו סוג של סוכר, ואנחנו אחר כך מתרגלים לאהוב את זה כל הזמן, לא?
אבל לא מהחלב, לא מחלב איזה סוג של התמכרות. סוכר הנחות מזה שהאימא, אחרי שמפסיקה להעניק, נותנת לילד לשתות תה ממותק. זה מה שגורם אחר כך לזה.
אוקיי, אז זאת אומרת שאנחנו מרגילים את הילדים שלנו לצרוך סוכר מרגע שהם נולדים, ולכן זאת הבעיה, צריך סוכר מבחוץ, לא מהחלב.
כן.
רציתי לשאול אותך על הקשר בין צריכת קפה לסרטן המעי הגס.
הדברים האלה ממש לא מבוססים. ממש לא. יש אפילו כמה עבודות שמראות שצריכה מתונה של קפה יכולה לעזור.
אני בדיוק בגלל זה שואל אותך, כי אני כאן התכוננתי, עשיתי שיעורי בית לקראת השיחה שלנו, וראיתי באתר של האגודה למלחמה בסרטן, שיש איזשהו קשר בין שתיית קפה למניעת סרטן, זאת אומרת, לפחות סרטן המעי הגס, והם אומרים שזה לא קשור לקפאין או לא קפאין, זה מה שעניין אותי.
טוב, יש שם עוד חומרים.
יש שם עוד חומרים בקפה כנראה.
מאוד חומרים.
זה גם אולי קשור לאורחות חיים, לדברים המכלול, זה כמו שניקח את אחד הדברים שנותן דוגמאות, שמישהו שולח עם קופסת גפורים בכיס, זה גורם מנבל לסרטן ריאות ולתמותה. איך אתה יכול?
זה היה טוב.
אין שום קשר. אבל אז אותו דבר אולי גם אם יש כל כך הרבה דברים מולטי-פקטוריאליים.
שאנחנו פחות יודעים.
לראות אותם כמה שאני אומר, ואני חושב שזה חשוב. אסור לעשן, חייבים לעשות פעילות גופנית, כל השאר צריך ליהנות מהחיים.
ליהנות החיים מאוכל בריא.
אז אני גם, אני אגיד את הדוגמה, כשאני הולך למסעדה, עד לא מזמן הייתי שואל, אני בוש לומר, אז הייתי אומר, הכי מטומטם, הייתי שואל את המלצר על מה הוא ממליץ.
כן.
ואז הוא היה ממליץ.
הוא ממליץ על מה שנשאר במלאי ורוצים למכור.
נכון, special of the day, special of the day, זה left over from yesterday.
בדיוק.
או על המנה הכי יקרה, אז אני כבר לא שואל. אז אם אני בא למסעדה ואני מתלבט, נניח, בין מנה צמחונית למנה בשרית, אני בוחר במנה צמחונית, כי אני מתלבט. אם אני מתלבט בין דג ועוף, אני בוחר בדג. מתלבט בין אוף וסטייק, אני בוחר באוף. ואם פעם שעושים תמנגל ביום העצמאות או בכל אירוע אחר, אז גם זה מותר פעם, כי זה צריך ליהנות מהחיים. לא הקטגור. כל יום לעשות את זה, זה לא טוב. אז זה בהחלט אני חושבת.
גישה ממש ממש טובה. נדיר, אני רוצה בכל זאת להפנות אותה, לפני שאנחנו מדברים על אקסו CD24, אני רוצה לשאול אותך, איך אנשים ששומעים אותנו יודעים מתי צריך לבדוק את המעי הגס שלהם?
הם כשמרגישים מצוין והגיעו לגיל 40, צריכים להתחיל ולבדוק.
40?
נכון, כשאני נותן הרצאות, אני מדבר על גיידליינס לאומי, כבר אומר מגיל 50, הורידו את זה כבר בארצות הברית לגיל 45.
מה אתה אומר?
אני אומר כבר מגיל 40, כי 90% מהגידולים הם 90, הם 50 בצפונה. 10% בעיניי זה הרבה.
ואפשר לגלות את זה לפני שיש סימפטומים שגורמים לבן אדם...
יש סימפטומים, זה כבר מאוחר מדי. הסוסים ברוב המקרים ברחו מן האורגן. צריך לעשות את זה בשלב מוקדם יותר.
אני מבין.
חייבים לעשות את זה
בשלב. אבל אפשר, כאילו, זה בסך הכל לעשות קולונוסקופיה, נכון?
לא, אפילו עוד לפני הקולונוסקופיה, מדברים איתך על בדיקת דם סמוי.
טוב, בסדר, אני לא...
קולונוסקופיה, צריך לעשות קולונוסקופיה. אני אומר, איפה, אני גם מדבר על מניעה של סרטן המעי הגס. עושים סרטן של גיל 50, שאנחנו עושים גילוי מוקדם, ומוצאים אותו בגיל 50, וניתוח ובזה זה נגמר. אני רוצה לראות אותו בשלב מוקדם יותר. עוד לפני שהתפתח הסרטן הזה. סרטן של גיל 50 מתחיל ב... פוליפ של גיל 40, אז עושים קולונוסקופיה, כן. מוצאים את הפוליפ, מוצאים אותו, דם סמוי, לא יגלה אותו, מנעתי את הסרטן של... אני חושב שכן, צריכים לעשות פעם בחיים בגיל בין 40 ל-50 קולונוסקופיה, ואז אחת ל-5 שנים.
האם זה נכון שאם באמת מגלים סרטן במעי הגס מוקדם, זה בעצם מחלה שניתנת לריפוי מלא, נכון?
בהחלט, כן, בהחלט.
זה מדהים. כאילו, נכון, יש נכון. משהו שאפשר למנוע,
אבל אנשים
לא עושים את זה.
זאת אומרת שאם אנחנו מצליחים לתפוס את הסרטן הזה עוד לפני שהוא יתפרץ בצורה קשה, אנחנו יכולים או למנוע אותו או לטפל בו כך שהוא ייעלם. זאת אומרת שלא נהיה חולים יותר.
נכון, נכון.
זה מדהים.
אז בוא עכשיו לקינוח, כמו שאמרנו, נדבר
על המחקר שלך.
על המחקר שלך בעניין תרופה לקורונה.
אני כולי אוזן, מה שנקרא.
אז כן, אנחנו, כמו שאתם יודעים, עשינו פאזה הראשונה, שזה בודק בעיקר את הבטיחות עם קריצה ליעילות. סיימנו את זה בפברואר השנה, את הניסוי ה-35 חולים, ועוד אחד כזה מחוץ לפרוטוקול, שהיו בדרגת פעילות בינונית עד קשה, והתוצאות היו מאוד מוצלחות. הראינו שהתרופה בטוחה כפי שצפינו, והיה גם רושם שהתרופה יעילה. על סמך זה שמנו את השלב הבא, שזה גם כן מחקר, קוראים לזה פאזה שנייה, ממשיך לבדוק את הבטיחות, שהתרופה לא רעילה, וזה תמיד חשוב, זה הפרים נונונות, צריך קודם כל לא לפגוע, ובמקביל בודקים גם את היעילות, קוראים לזה מינימל אפקטיב דוז. מאחר ולא היו חולים בישראל, עשינו את זה ביוון.
לא היו חולים בישראל, היינו במצב טוב, נכון.
נכון.
היום אנחנו שוב אתה יכול לבדוק את החולים שלנו.
תכף אני אגיע גם לזה. אז לא היו, ועשינו את זה ביוון, וגם כן גייסנו שם 90 חולים, במצב גם כן בינוני עד קשה, עם 3 מרכזים באתונה, תוך 5 שבועות גייסנו, שזה בהחלט קצב מאוד מהיר, מראה גם את ההתלהבות של החוקרים ביוון מהתרופה. ואותם הוכחנו את זה שהתרופה מאוד בטוחה, ורושם גם שהתרופה הילה, יש שם 5 רופאים בכירים ביוון, כל מי שהיה חוקר הראשי, זה היה הפרויקטור של הקורונה ביוון, פרופסור סוטיריס ציודרס, הוא המקבילה של אש אצלנו, מה שגם זו היה, והם כולם מאוד, מאוד מרוצים. בימים אלה אנחנו משיקים את המחקר האולטימטיבי, בו אנחנו משווים בין התרופה שלנו לפלצבו, נעשה את זה גם בארץ, אני מקווה שגם ביוון, נראה כמה חולים. נכון שיש עלייה בכמות החולים בארץ, אבל אין עלייה באמת בכמות החולים הקשים. יש קצת, אבל עדיין לא.
לא, אני הבנתי גם שההגדרה של חולה קשה בארץ היא הגדרה מאוד 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 מחמירה. כל מי שהסטורציה שלו, ספיגת החמצן בדם, פחות מ-93, מוגדר כחולה קשה.
נכון, בזה חול זה
טוב, מטפלים באנשים יותר
טוב. מטפלים באנשים ושומרים עליהם מאוד, אבל אנחנו צריכים באמת, אני רוצה עוד לשאול אותך עוד שאלה אחת. איברמקטין, שמעת על התרופה, אני בטוח?
כן.
וגם עליה דיברו כתרופה לקורונה.
כן, אבל שם אני חושב שעוד פעם, זה צריך לתת בדיוק לאלה שצריכים. הטיפול שלנו, 19 מתוך 20 חולים עם קורונה, לא זקוקים לטיפול. מספיק טיפול סימפטומטי או תומך בבית. רק 5% הם יכולים להידרדר כמערכת החיסון רועשת וגועשת, בסיבות שאנחנו עדיין לא יודעים בדיוק, לגורם הכי משמעותי זה השמנת יתר, אבל לא היחידי, ואז יוכל לחול להידרדרות מהירה, ואלה חולים שאנחנו צריכים לטפל, זה בדיוק מה שהתרופה שלנו.
ויש לנו צפי מתי נוכל להתחיל לטפל באנשים? אני מניח שזה יהיה באישור מיוחד ובאיזושהי הלוך מקוצר?
נכון, כן. אז אנחנו מקווה שעד סוף השנה אנחנו נגיע לזה.
וואו.
יופי.
באמת?
אז יצא מפה בשורה טובה מאוד, ואנחנו נגיד לך תודה רבה, הפרופסור הרבר. רק שנייה אחת, אני איבדתי את הדף שלי. הפרופסור נדיר הרבר, מנהל המרכז למניעת סרטן במרכז הרפואי איכילוב, או שתתקן אותי, או שנסתפק בתואר הזה.
אני צנוע.
תודה רבה לך.
וטוב שכך, וטוב שכך.
טוב שכך, תודה רבה.
תודה רבה, פרופסור נדיר הרבר.
תודה, אולגה. ביי.
אוקיי, אולגה, עכשיו אנחנו פסחנו על הקטע של המחקרים. אני רק אזכיר למאזינים שלנו שאנחנו 60 מחדש בכאן תרבות, ואפשר לשאול אותנו שאלות ב-055-966-3992. המספר הזה הוא רק למסרונים, ל-SMS'ים, 055-966-3992. אולגה, בבקשה.
אוקיי, קודם כל אני רוצה, אתמול התקשרו אליי מערוץ 11, ואמרו, את יכולה לבוא ב-6, אנחנו רוצים לדבר על מס, על המשקעות. אבל היה לי קליניקה עד 7, ואי אפשר לבטל את המטופלים מעכשיו לעכשיו. אז בצער רב אמרת, אני לא, אין לי שום אפשרות להגיע אליכם, כי יש לי אנשים שצריכים להגיע.
אני קודם כל מאוד שמח שחבריי בכאן 11 הזמינו אותך.
גם אני כל כך רציתי לבוא. אני אוהבת אותה, אבל שני מרעיינים מדהימים, אבל מה אני אעשה? בכל מקרה זה יהיה פעם אחרת, אבל מה שמעניין, שבאמת זה שאלה מעניינת, האם המס הזה אכן...
רגע, אני רוצה להבין, אבל האם את הבנת את העניין של המס? כי אני הבנתי שגם על ענייני, על משקאות ממותקים וממתיקים מלוכותיים,
זאת הבעיה שאני עוד לא...
אמנם יהיה מס מופחת, אבל זה מה שעושה לי את הרושם, סליחה שאני אומר את זה, ואני אומר את זה על דעתי בלבד, זה עושה לי את הרושם שזאת מסחיטת כספים באמתלה של בריאות.
זה גם, תראה, זה בסדר מה שאתה אומר, כי זה המטרה שלו. אני רוצה לספר לך על נחקר שנעשה בניסוי שנעשה בברקלי, בארצות הברית, ב-2015. איתי לו מס על משקאות, ותוך כמה שנים הייתה ירידה של כמעט 50% בצריכה של המשקאות האלה, אבל את הכסף הם משתמשים לתוכניות של בריאות לאוכלוסייה. אני בטוחה שגם פה יעשו את זה.
אני לא יודע. אני באמת לא יודע. בישראל לא מקשרים מס למה שהוא אמור למנוע. אם זה היה ככה, ואם פקידי האוצר יבטיחו לנו שהכספים שיגבו...
הם לא פקידי האוצר, הם מומחים של האוצר.
מומחי האוצר, סליחה. אם הם יבטיחו לנו שהכסף הזה ילך למערכת הבריאות, אני אשלם את המס הזה בשמחה רבה.
בשמחה. אני רק לא חושבת שהיה צריך לשים את זה גם על המשקאות ממותקים בממתיקים מלאכותיים, כי ממתיקים מלאכותיים, המטרה שלהם להחליף את הסוכר.
אבל הם טוענים שהם חומרים כימיים שעלולים לגרום...
קודם כל, להשים מס על אנשים... על
האוויר המזוהם,
על המזוהם ואחר כך יגידו את הדברים מסכים. האלה. אני לא זה.
אז לכן אמרתי שבגלל שגם על משקאות ממותקים בממתקים מלאכותיים, זה נראה לי קצת...
כן. אבל עובדה שזה עבד גם במקסיקו, אבל...
תראי, הטלת מס אפילו קטן, הוא בדרך כלל...
מס קטן, באמת.
יפה. אבל בואו נדבר על המקרה של השקיות בסופר.
כן.
יש, מאז שהטילו מס, בסך הכל 10 אגורות לשקית, מאז שהטילו מס יש ירידה של 75% בצריכת שקיות ניילון.
לכן המס הזה הוא נשמע לי... אני כבר דיברנו איתך על זה, שזה בהחלט אחד מהאמצעים...
להפחית את הצריכה, נכון, נכון.
אז זה בסדר, ויש שם, לעומת זאת, יש בארצות הברית מדינות, שמה שנקרא, שמו איסור על הטלת המס הזה. אמרו שזה לא בא בחשבון וכו' וכו'.
למה?
לא יודעת למה. לא, מה שקראתי לא היה שם הסברים. לא, אנחנו אצלנו לא שמים מס על על משקעות וכו' וכו'. מה שאני הייתי מרוצה, שיתחילו גם לשנות את הסיבסוד של המדינה על מוצרים. יותר סיבסוד, למשל, למוצרי חלב דלי שומן ולא לחמה, שאני לא מבינה למה צריכים להיות סיבסוד על חמה. אבל מה אתה צוחק?
סיבסוד על חמה זה דבר הכרחי, כי אחרת איך נכין בצק קלים כמו שצריך.
עכשיו הבנתי. טוב שהסברת לי, כן.
לא, תראי, יש גם על גבינה צהובה, על עמק, ש-28%
זה... יש סיבסוד.
יש פיקוח, חמור מאוד, זה 40 וכמה שקלים לקילו. אני חושב שמה שעשו זה לקחו את המזונות הבסיסיים ביותר.
שהיו פעם בסיסיים.
נכון.
אנחנו כבר לא שם.
והטילו עליהם...
צריכים לעשות שינוי. אני רוצה לספר לך סיפור. לפני 30 שנה בערך זה היה, רק התחלתי לעבוד מנהלת מחלקה באיכילוב, ומישהו סידר לפגישה עם מנכ״ל של תנובה דאז, אני לא אגיד את השם שלו פה, למרות שאני זוכרת, מוזר, ואמרתי לו, תקשיב, צריכים להתחיל לעשות מוצרים של 5% שומן. אי אפשר, הרי לא היה פחות מ-9%.
לא היה פחות מ-9%.
הוא אומר לי, מה פתאום, איזה שטויות, מי יכנה את זה וזה וזה. עכשיו אני לא יודע אם הוא בחיים או לא, כי הוא היה אז הרבה יותר מבוגר ממני, אבל כמו שאמרתי לך, אמרתי עם הקורונה, יש לי לפעמים ויז'ן לקדימה. זה קוריוז, אבל זה היה נורא מסיר.
אז קודם כל אני מאוד מקווה שאנחנו נוכל להיפטר מהעניין הזה של ה... הסוכר, אני שומע מכל, מאז שאני מגיש את התוכנית הזאת, אני שומע מכולם שסוכר זה...
זה די רע.
מצד שני, אנחנו הכי אוהבים סוכר.
נכון, כי זה הכי טעים.
אנחנו הכי אוהבים מתוק.
עוד סוכר עם שומן ביחד, זה בכלל סוף הדרך.
זה אגדה שאין כתוק. ואם אפשר קצת פחמימות יחד עם זה, זה בכלל נהדר.
אני רוצה להגיד לך משהו. אני כתבתי עכשיו, בשבוע שעבר, או השבוע, פרסמתי פוסט בפייסבוק שלי, וכתבתי שם שבעצם הפיתוי, זה הדבר שעושה לנו את מה שזה עושה לנו.
קראתי כל מילה בשקיקה.
ובשתיקה.
בשקיקה.
בשקיקה, כתבתי לי לייק, אני מקווה. וזה בעצם, זה מה שאני אומרת כבר שנים, ברגע שיש לנו את הדברים האלה שכל כך מפתים...
אל תכניסו את האויבים הביתה.
לא, זה מה שכתבתי, שזה משפט לא חכם, כי אוכל לא אויב. מי שאויב, מי שמביא אותו הביתה.
זה אתה.
אוכל לא יכול להביא. זה לקחת אחריות ולהעביר את זה לאוכל. מה אוכל השם שאני קניתי אותו והבאתי אותו הביתה?
אבל את חושבת שבמצב הזה של המאה ה-21, שאנחנו מוקפים בסופר ב...
כן.
את יודעת, אני, מאז שאני מסתכל, אנחנו מדברים פה בתוכנית הזאת פעם בשבוע, אני מסתכל על, על המדפים בצורה קצת אחרת, כן, למען האמת.
אוי, זה יופי לשמוע את זה.
ואני רואה שהפיתויים הם אינסופיים. יש שם מדפים עמוסים בשוקולד, שהוא איכותי והוא טעים, והיום הוא גם במחיר שאפשר לקנות אותו.
מחיר זול, שוקולד זה זול, החטיפים לכל הכיוונים, גם מלוח, גם מתוק, והמשקעות כמובן. אתה יודע, אני אספר לך, פעם מישהו בחור בא אליי ואמר לי, מה, אבל אני לא יכולה לא להביא את זה הביתה, זה ככה. אני רוצה לשאול אותך שאלה. אם אתה תיקח בחורה בלונדינית יפה, עם עיניים כחולות, ותביא אותה כעוזרת בית הביתה, אשתך תיתן לך לעשות את זה? אומר לי, לא. אמרתי, זה בדיוק אותו דבר. זה פיתוי שמביאים הביתה. ותחשוב על זה, ולא להביא את זה הביתה. אתה רוצה? לך למסעדה. אוקיי?
אוקיי, אבל מה, אני זה... עכשיו ב-12 בלילה בא לי איזה משהו ככה להתפרע על משהו, מה אני צריך עכשיו להניע את האוטו, להסתור על הקיוסק וזה?
מהירים את העוזרת בלונדינית.
את העוזרת בבדיחה הקודמת, אני מבין. בואי נראה, יש פה שאלה שגם אותי מעניינת. מה היחס של הגוף לקקאו, שוקולד, שוקולד מריר מדגישים, קוסמין, פלפל ירוק חריף, חלפיניו, ואיך יש להתייחס אליהם. זאת אומרת, יש פה כמה שאלות. איך הגוף שלנו, מה היחס של הגוף לקקאו, קודם כל?
קודם כל, יחס של הגוף, זה לא הגדרה. מה זה יחס של הגוף? אני לא סובלת...
בריא, לא בריא.
חריף, אז ליחס של הגוף שלי חריף, זה להתחיל להשתעל ולהשתגע. ומישהו אחר מת על חריף. זה עניין של טעם, זה לא עניין של יחס. פולי קקאו, יש בהם חומרים מצוינים. ולכן, כמו שאמא שלי הייתה עושה לי קקאו, מאבקת קקאו אמיתי, כפית אבקה, היא עשתה לי את זה לחלב, אבל אפשר לעשות את זה לחצי מים,
חצי חלב,
או שני שליש מים, שליש חלב. זה משקה מעולה. לא שוקו.
לא מהקופסאות שהממוצעים מהסוכר כבר, אלא קקאו.
קקאו.
פשוט.
קקאו, כמו שעושים לעוגות מי שעושה.
בסדר.
אוקיי? בקשר לשוקולד מריר. שוקולד מריר, שוב, זה לא בדיוק פולים, אתה יודע שקפה זה לא פולים, זה גרגירים, כי זה נמצא בתוך הפרי.
נכון.
אדום כזה. יש שם חומרים מדהימים. אבל בשוקולד, אם אנחנו עושים קפה, אז החומרים האלה נכנסים לנו לגוף.
כן.
ואם זה בלי סוכר, אז זה עוד יותר טוב. אבל אם אנחנו אוכלים שוקולד, אנחנו מכניסים כמות אדירה של סוכר.
אוקיי.
ובשביל שזה יהיה לזה השפעה לחומרים האלה, צריכים לאכול הרבה. וזה לא מומלץ. אז אם אתה אוהב שתי קוביות שוקולד בלילה לאכול, כמו שאתה אמרת, קמת ב-12 בלילה, בא לך שתי קוביות מספק אותך, בסדר. אבל אם אתה בשביל, כמו שיש הרבה אנשים שבשביל להסתפק צריכים את כל החפיסה, אז זה לא בסדר.
העניין הוא כמה אני לוקח איתי בחזרה לחדר. אם אני קם ולוקח מהארון את השתי קוביות, אני אתעצה לקום ולקחת עוד.
נכון.
אז פשוט אל תיקחו איתכם את החבילה למיטה, תשאירו אותה ב...
זה עוד עצה שלי. כשאתם יושבים לאכול, כל מה שלא צריך להיות על השולחן, צריך להיות במקרר. אוקיי? על השולחן צריך להיות רק אוכל שיש לכם. כי אם אתם, נגיד, שמים קוטג' על הלחם, והקוטג' עומד לידכם, אני בתוכה ב-99.9% שאתם תיקחו עוד כפית ועוד כפית ועוד כפית מה...
תשמעי, קוטג', אני חייב... בואי נגיד רגע את האמת. קוטג', כשהוא טרי, אי אפשר להפסיק לאכול לפני שהגביע נגמר.
נכון, לכן צריכים לשים אותו במקרר.
אוקיי, אז בואי לשאלה הבאה. לא אגב, אבי שלום רב, שאלתי. אלי שואל אותנו, אני מנסה לאכול מזון שאומרים שהוא טוב נגד כולסטרול, זה כולל אכילה של אגוזי מלך ושקדים, אבל אני אוהבת מאוד, אלי זה כנראה בחורה, אוהבת מאוד לאכול בוטנים. רציתי לדעת אם בוטנים עוזרים בהורדה של כולסטרול.
אוקיי, לא שקדים, לא אגוזים, שאוכלים אותם בדרך כלל בכמות קטנה, לא עוזרים בהורדת כולסטרול.
הבנתי.
אוקיי? מה שעוזר בהורדת כולסטרול זה תוכנית שלמה להורדת כולסטרול. שהגורמים הכי חשובים בה זה להימנע מהשומן מן החי, ולהוסיף נגיד 3, אפילו 4 לפעמים, כפות של שמן זית או שמן קנולה, יום-יום נטו לגוף שלך.
אוקיי.
אם את תאכלי כמה אגוזים ושקדים, זה נחמד. אבל זה לא מוריד כולסטרול. אם את תאכלי דייסת קווקר, כי דבר היחידי שאת חושבת שזה מוריד כולסטרול, זה לא יעזור. זה סוג של תוכנית. זה לא יכול להיות משהו אחד, זה לא תרופה.
תגידי...
גם תרופה לפעמים לא עוזר.
גם תרופה, זהו, רציתי לשאול, מה באמת התרופות הסטטינים זה נקרא?
כן. בדיוק עכשיו שמעתי הרצאה על סטטינים, ופעם שעברה שאתה לא היית, הזמנתי מישהי שמומחית לזה, וסטטינים זה תרופה מעולה.
כן.
לפי המחקרים, עשרות ומאות מחקרים, הורדת כולסטרול ידי סטטינים מורידה משמעותית סיכון למחלת לב.
אוקיי.
אבל יש מעט אנשים, אחוז מסוים של אנשים שלא סובלים סטטינים, קודם מחליפים להם את התרופה, יש תרופה שכן גורמת, נגיד, לכאבים בשרירים.
כאבים בכפות הרגליים אני שומע כל הזמן.
גם בשרירים ברגליים, ממש שרירים. יש אנשים שממש כואב להם, אבל הם מעטים, ויש היום תרופות חדשות שבכלל לא פועלות כמו סטטינים.
הבנתי.
ואז אם בן אדם בהחלט לא סובל סטטינים, אז הוא הולך לרופא שלו, והוא צריך לתת לו אישור על לקבל את התרופה הזאת. ואז הכל בסדר.
הבנתי. עוד שאלה. רגע. לגבי הרזיה על ידי דיקור סיני, האם שמעת על זה ומה דעתך על זה?
הרזיה למה?
על ידי דיקור. דיקור סיני.
כן, דיקור סיני, כאילו, אומרים שזה יכול לעזור בהרזיה. דיקור סיני תמיד קשור גם לדיאטה שהמטפל או מטפלת סינים נותנים.
כן.
זה לא בא רק דיקור, ותאכלי מה שאתה
בדרך
רוצה.
בדרך כלל, אבל, בכל סוג של טיפול ברפואה סינית, זה בא המלצות, ביחד עם דברים נוספים.
אבל אכן יש נקודות בגוף. אני למדתי דיקור באוזן.
נכון, עשו לי פעם.
בריקולה, פונקטורה. ויש שם נקודות של... מי שלא לא, לא מאמין ברפואה קונבנציונלית, בטח יגיד שאני לא נורמלית, אבל בסדר, אני מוכנה. יש שם נקודות שהן קשרות, נגיד, לבלוטת התריס.
כן.
או למערכת ההורמונלית, שאם כן. אתה דוקר בנקודות האלה, זה יכול להוריד את התיאבון. אבל שוב, זה לא משהו שהנה אני דוקר וזה מוריד את התיאבון. לחלק מהאנשים זה עושה וחלק לא.
אוקיי. 055-966-3992. זה מספר הטלפון שלנו למסרונים. מסררו בהמוניכם, עוד יש לנו כמה דקות, נספיק לענות לכם. מה דעתך? לא דיברנו על קוסמין, ששענינו לשאלה.
קוסמין זה חיטה.
קוסמין זה חיטה. זאת אומרת שאם אני קונה לחם מקוסמין...
אז זה לחם מחיטה, או מזן קצת אחר, אבל ההבדלים גדולים אין שם.
אין שם הבדלים גדולים.
תראי, זה כאילו בא להגיד שהנה זה חיטה עתיקה. אי אפשר על הקרקע שלנו לעשות חיטה עתיקה, זה קרקע אחר. אבל יש שוני מסוים.
יש פה שאלה שאני מאוד מזדהה איתה.
מה?
בהמשך לשיחה שלנו על המחירים ועל ה... למה, שואלת אותנו פה, אם זה כל כך בריא ורוצים לעודד את זה, למה לחם מלא עדיין עולה בסופר 13 שקל?
זה בדיוק מה שדיברנו, שצריכים לשנות את הסבסודים. הגיע הזמן, אנחנו במאה 21, אי אפשר לחיות כמו במאה 20, מה שהיה פעם. פעם היה לחם לבן, לא היה לחם מלא, פעם היה חמאה בתור קלוריות, עכשיו זה כבר לא רלוונטי, אז צריכים לשנות את זה.
צריך לשנות את זה. זה מה שאת אומרת.
ואני חושבת שהמשרד הבריאות והמחלקה לתזונה במשרד הבריאות צריכה להשקיע את המאמצים דווקא בשינוי הסבסוד לאוכל יותר בריא.
יותר בריא, זאת אומרת, אולי כדאי לקדם איזושהי רפורמה, באמת עכשיו קידמו המון רפורמות, במסגרת הרפורמות האלה, אולי באמת צריך להחליט...
שאני שומעת מילה רפורמה.
אני אעשה לך
מה. זה נהיה לי רע.
אני יודע.
כי כל הרפורמות שנעשו עד עכשיו... טוב מזה, מהם לא היה. וזה החל מהרפורמה, אתה זוכר? אני לא זוכרת את השם של הבן אדם הזה, הוא היה שר הבריאות, ועשה רפורמה שאנחנו משלמים לא לקופת חולים, אלא למדינה.
מה זאת אומרת? ומאז, חיים רמון, אבי, חיים חוק, רמון, אבי נשיקה, חוק הבריאות הממלכתי.
נשיקה צרפתית, זה אני זוכרת.
זה, אז זה, לאסונו זוכרים לו את שני הדברים האלה.
זה פשוט נורא, שזה... זה, ולמה לא? זה, פה צריכים לעשות רפורמה הפוכה.
אנחנו בשיר דיברנו על המחירים של מס הבריאות, וזה פשוט עושק במקרים מסוימים, ובמקרים אחרים כנראה זה מציל אנשים. יש לנו פה שאלה מיואב. הוא מתחיל בדיאטה בשמחה ובאנרגיה גבוהה, אבל הוא לא מצליח להתמיד לאורך זמן. התשוקה למתוק חזקה ממנו. איך הוא יכול לפתור את זה?
כשאנחנו מתאהבים, בהתחלה זה נהיה באושר ובהתלהבות ובתשוקה. ואחר כך אנחנו מתחתנים וחיים עם הבן בן זוג 20, 30, 40 שנה, וכל הדברים האלה נעלמים. כל מה שאנחנו מתחילים לעשות חדש ומלהיב, זה מלהיב אותנו. הבעיה של מי ששואל אותנו את זה, זה שעושה דיאטה. אם הוא היה משנה הרגלי אכילה, בצורה שהוא גם יכול לאכול בצורה כזאת שהוא יורד במשקל. הוא לא יורד 10 קילו בחודש, אבל יכול להיות שהוא יורד 10 קילו בשנה. אבל הוא ידע לאכול, ואז הוא ידע איך להכניס דברים מתוקים פה ושם.
אני רוצה שהם יפסיקו להשתמש במילה דיאטה תרזייה, ולהגיד אני משנה הרגלים במקום לשתות. משקה ממותק, אני אשתה מים, או אשתה משקה ממותק בממתיק מלאכותי.
או קפה אותי.
במקום, כמו שאמר לנו הפרופסור נדיר ארבר, כמו שהוא אמר לנו, לבחור את האופציה הבריאה יותר.
נכון. ואז אם אוכלים ומחלקים את האוכל בצורה כזאת שלא נהיים רעבים, אז אנחנו גם יכולים להתגבר על מתוק ו... אם אנחנו לא נביא אותו גם בביתה, בגלל שיהיה לנו מול הפרצוף, אז אנחנו נוכל ללכת פעמיים בשבוע ולאכול עוגה בבית קפה. הכל אפשרי, אבל אל תעשו דיאטות הרזיה, זה רק מעלה אתכם במשקל בסופו של דבר.
זה בדיוק כך, כי אתה עושה דיאטה, וזה מה שקרה לאופר לדעתי.
כן.
עושים דיאטה, ואחר כך נשברים ומעלים, וזה מוכח מדעית, ואני קראתי על זה שאנשים לא רק שחוזרים למשקל הקודם שלהם, אלא הם מוסיפים עוד איזה 10% ככה בשביל שיהיה לפעם הבאה.
היה לי פעם בא אליי מישהו לייעוץ, לטיפול, ששקל איזה 100 ומשהו, כאילו, אני אומרת, תגידי, כמה שקלת בגיל 20? הוא אומר, 85 קילו, חשבתי שאני שמן. אם הייתי יודע מה יקרה עם כל הדיאטות שלי, הייתי נשאר שם בלי לעשות אף דיאטה. וזה נכון. נכון.
אני מבין. אוקיי, האם בוטנים מהתנור, כלומר כלואים, ובוטנים לא כלואים, האם זה אותו דבר?
זה בערך אותו דבר. יש שוני מסוים בחומצות שומן, אבל זה לא עד כדי כך משמעותי.
אוקיי.
אני אישית חושבת שלשים את זה בתנור קצת לחום, זה גם מנקה את זה, כי אנחנו לא יודעים מה קורה בלילה באותם עסקיות של בוטנים ושקידים ואגוזים שנמצאות בחנות, ואולי יש שם עכברים, ג'וקים, אני לא יודעת.
אולי, מי יודע?
אולי.
מה שאנחנו לא יודעים לא פוגע. רותם בת 22 שואלת אותנו, היא בגילה, היא סובלת מאקנה. והיא שואלת אם יש דיאטה, היא שמעה שיש דיאטה מיוחדת שמונעת את זה, אם את יודעת על מה מדובר? אוקיי.
השאלה מאוד חלקית, צריכים לשאול אותה גם, האם יש לה עודף משקל?
כן.
האם יש לה עודף משקל מסוים בבטן וב... דאבל צ'ין, מה שנקרא,
סנטר כפול,
בעיות בווסת, יכול להיות שיש לה שחלה פוליציסטית, ואז זה גורם לאקנה קשה, ואז צריכים לטפל בזה. כדי לבדוק האם יש שחלה פוליציסטית, צריכים לעשות בדיקות מסוימות הורמונליות, ולבדוק את זה. אם זה אקנה בלי סיבה אחרת, אז מה שצריכים להוריד מהאוכל זה מתוק ושמן, לא שזה תרופה, אבל יש גם תרופות לאקנה, וצריך ללכת לרופא עור.
אוקיי, מה לאכול או לא לאכול בערב כדי שהסוכר לא יהיה גבוה בבוקר? זה דידו שואלת אותנו.
הוא בטח חולה סוכרת. חולה סוכרת. חולה סוכרת, לא היה.
כן, דידו היא מאזינה קבועה ושולחת לנו, מפנקת אותנו בשאלות.
אוקיי, עכשיו ככה. אם זה חולה סוכרת, ואם הוא נגיד מפסיק לאכול ב-6-7 בערב עד מחר בבוקר, ב-3-4 בלילה לכולנו יש ירידה מסוימת ברמת הסוכר. אצל חולי סוכרת היא יכולה להיות מאוד דרמטית, ואז הגוף מתחיל לייצר סוכר, לייצר סוכר מהריסורסים שלו, משרירים,
רגע, יכול להיות שזה שאנחנו לא אוכלים בערב,
יכול לגרום לעלייה
בסוכר. יכול לגרום לעלייה בסוכר. זה נשמע הפוך.
משמעית. לא, אז זה מה שאני מסבירה למה. ברגע שגוף משתגע ומייצר סוכר מהשרירים ומהגליקוגן, אז זה גורם לעלייה בסוכר, ובבוקר...
תנשמי. נפל עליי. אוקיי. אולגה, תשמעי, בואי נענה רק על עוד איזה שאלה, אם את יכולה. רק רגע, בקשר למים ששתית, שואלת אותנו נועם, והיא מדגישה שהיא בת, שואלת אותנו אם 15 כוסות מים זה מוגזם. זה יותר מדי?
חד משמעית יותר מדי.
מה הנזק שיכול לגרום...
תראי, זה סוג של הרעלת מים, 15 זה 3 ליטר. תראי, אם היא מאוד גבוהה ומאוד שרירית, אז זה איכשהו... אבל אם היא בחורה דינה וקטנה ולא, ואולי גם מבוגרת, אז לא צריכים לעבור את הגבולות. כי אם אנחנו מדללים את, את הדם שלנו ביותר מדי מים, אנחנו יכולים להגיע לאותם 3 ליטר, אולי לא. 4-5 זה כבר כן. לאותם התופעות של סחרחורת והתעלפויות וכאבים, וזה נקרא הרעלת נוזלים.
כן.
3 ליטר זה עוד איכשהו גבולי.
זה גבולי, אבל זה גם עלול לפגוע במאזן המלחים והמינרלים בגוף.
ברור, זה בדיוק מה שזה עושה. זה בדיוק מה שזה. אם הוא מדלל את הדם, מעלה נגיד נפח של הדם, אז אחוז של הריכוז של החומרים שהם בתוך הדם, הוא יורד. וזה לא טוב, כי האיברים צריכים לקבל ריכוז בגבולות נורמליות שלו.
אני מבין. טוב, אולגה, נגמר לנו הזמן.
וואו.
על פרה לי שעה, האמת שאני מאוד מאוד התגעגעתי, אז עבר לי בשקף ומהר מאוד. אני רוצה להגיד תודה רבה לפרופסור נדיר ארבר, תודה רבה לך, פרופסור אולגה רז, דיאטנית קלינית, מרצה בחירה באוניברסיטת אריאל, תודה לתמיר צוברי על הביצוע הטכני והסיוע בהפקה, מיד אחרינו, מה יעשה לה ויובל אביבי, מה שכרוך, אני אבי שמאי, תשמרו על עצמכם, כי שום דבר אחר לא משנה. יאללה, ביי.